ראינו בפעם הקודמת את הדברים שמצוטטים פה בנציב. בנציב בהקדמה לספר בראשית, שואל הנציב למה האבות נקראו ישרים, כמו שבילן אומר, תמות נפשי מות ישרים, ולמה ספר בראשית נקרא ספר הישר. והוא מעלה, קראנו את זה פעם קודמת, ושלא, זה מצווה שם לקרוא את הנציב הזה בהקדמה, אז פה הוא מביא את הזה, בעמוד יתת למטה. על האבות, כותב הנציב בדבריו הידועים, שזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים. מה זה ישרים? היינו שהתנהגו עם אומות העולם. אפילו עובדי אלילים מכוערים, דיברנו על זה, שאברהם אבינו רואה את אותם שלושה מלאכים שלגביו נראו כערביים שמשתחלים לאבק עליהם, ממש מכוערים, זה אנשים מאוד שפלים. מכל מקום היו עימם באהבה וחשו לטובתם, עד כדי כך שהוא רץ אפילו להביא אותם הביתה, פותח להם שולחן, מה שכם מדליק את האש, פותח מנגל, לשונות, חרדלים. למה? באשר היא קיום הבריאה. הם מבינים שקיום הבריאה זה לדאוג לטובתם של אפילו אותם אנשים מכוערים וכו'. כמו שאנו רואים כמה השתתח אברהם אבינו להתפלל על סדום, אף על גב שהיה שונא אותם ואת מלכם תכלית שנאה עבור רשעתם. זה לא שאברהם אהב את הרשעה, הוא טיפוס כזה אוהב. איך אומרים על הרב קוק? אהבת ישראל העבירה אותו על דעתו, והוא אהב את החילונים. השתפשה דעתו מרוב אהבה. אברהם אבינו ידע שהם רשעים. הוא שנא את הרשעות שלהם. שנא את המעשים הרעים שלהם. אבל מצד שני הוא ידע שאתה לא יכול לחלות את העולם. אומר המדרש, אמרנו זה פעם קודמת, אהבת צדק ותשנא רשע. מה זה אהבת צדק? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אהבת להצדיק את בריותיי ותשנא להרשיעם. רצה, והוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא על סדום. מכל מקום חפץ בקיומם. אברהם אבינו, המתבונן במציאות לפי המבט האלוקי, כן. נמצא את זה בעוד מקום אחד אצל משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה לחלות את עם ישראל, חס וחלילה את עם ישראל, ואז מה, משה רבנו הצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא, התווכח איתו ושכנע אותו, חס וחלילה להבין ככה, זה הבנה לא נכונה. מה הקדוש ברוך הוא משתכנע ממישהו? אלא הקדוש ברוך הוא מביא את הצדיקים למצב כזה שהם ילמדו זכות, הוא מוציא מהם בפועל. הקדוש ברוך הוא לא רוצה סתם לעשות דברים, אבל הוא מביא את משה רבנו למצב שמשה יגיד לו, אם עין בכלל אין ספרך שכתבת. יפה משה רבנו. מפה אתה מגלה את הזכות הגדולה שלך. אתה אברהם אבינו מלמד זכות על סדום. זאת הנקודה. ופה מופיעו כל הכוחות. כי הקדוש ברוך הוא לא שכנעו אותו. זה לא להבין לנכון. אברהם אבינו, המתבונן במציאות לפי המבט האלוקי. עושה רשימות טוב ורע. והוא מסתכל לפי המבט הטוב. המבט האלוקי. חיפש אפילו בסדום את האור כדי להעלותו. אין הוא מתפשר עם הרשעות שבסדום. זה הטעות. הרבה חושבים שהאהבה היא פשרנות עם הרע. אתם, יש כאלה שהם כן כאלה. אלה הכיפות הסוגות. אתם איך מתפשרים עם הזה? מי שעושה ככה, באמת הוא לא בסדר. אבל זה שאתה נמצא ומלמד זכות ומופיע, זה לא שאתה אוהב את הרשעות, חס וחלילה. אתה לא אוהב את הרשעות, אתה נלחם נגדה. אבל, נראה את זה בהמשך. כמובן, אבל מכיר בוודאות גמורה, שגם בתוך עמוד י' למטה, בתוך הרשעות הנוראה מסתרת נקודת הטוב המחכה לתיקונה. ובאמת מכוחו של אברהם אבינו, אולי שם צדיק אחד, ניצל לוט. שמה לוט נאמר? שבהשתלשלות הנפלאה של מסובב הסיבות יצא ממנו דוד המלך. סיפור של הבנות שלו, ובהמשך יצא המלך המשיח. שאברהם ידע למצוא את הנקודה. חז"ל אומרים את זה גם אצל משה רבנו. כתוב אצל משה כשהוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. אז מה הוא עושה? ואיפן כובחו, וירא כי אין איש. ואז הוא הורג את המצרי ויטמנהו בחול. אז הוא אומר, רש"י מביא את דברי חז"ל. מה זה יסתכל כובחו? הוא יסתכל בכל שרשרת הדורות שלו, מה הולך לצאת ממנו? אם יש פה נקודת חיובית שיוצאת, הוא לא היה הורג אותו. ראה שמנו לא יוצא, אין חיר ממנו, עשה אותו מתחת לחול. זה מבט של אנשים גדולים, זה לא, עכשיו, לא אנחנו נבוא, נשחק משקפת, לא יצחק כלום, אנחנו הורגים. זה לא לנו, השם, לא לנו. אנחנו מדברים אנשים, משה, אברהם, גדולים, אבל הם מחנכים אותם לאיזה מבט צריך להיות. מבט צריך להיות שאתה, והנה הראיה, אצל סדום, שבסדום לכאורה היה צריך לחלות את כולה, אבל אברהם מתווכח עליו, מוציא, מברר, ומילות הזה יוצא בגלל הגילולים, מלך המשיח. וכך אומרים חז"ל, עמוד כף, למעלה, למי שעדיין מצטרף לנו עכשיו. אמר רבי, מצווה לא לאדם להתפלל על רשעים, כדי שיחזרו למוטב ולא ייכנסו לגהנום. אנחנו רגילים שאנשים מתפללים על הרשעים, שיכנסו מהר לגהנום. יאללה, מהר! ועוד דוגמה קצת שונה, אבל היא גם מראה שחוסר שלמות בהופעה אצל רבי מאיר. רבי מאיר היו לו בריונים שהצרו לו, היו מתנכלים לו. היה הולך ברחוב, היו לו דרוס קודוס, טי-אנטי לדתי, ישמת כל חרד. היו זורקים עליו כל מיני דברים, מתעללים בו. נמאס לו. מה הוא עשה? פלל להם שהם ימותו. הייתה לו אישה צדקת, בוריה. אמר לו, כבוד בעלי, מורי ורבי, בעלי מיהודאי. מה כתוב בתהילים? יתאמו חטאים מן הארץ. לא כתוב יתאמו חוטאים. לא שבני אדם לא יהיו. המעשים הלא טובים לא יהיו. אז מה אתה רוצה ממני? תראה מה הם עושים לי. שלחת. מכון מי נקרא שמך? רבי מאיר. תתפלל להם שיחזרו בתשובה. ולמד מכון מאיר. עין טובה, מבט טוב. החזרה בתשובה, היו הבילונים של רבי מאיר, הם היו איפה שהוא הלך, היו גם סביבו, מרסדסים, הכל, קעקועים. רבי מאיר, שומרים עליו. הוא היה הרבה שלהם. זה הבילונים האלה. שרבי מאיר עשה תשובה בזכות אשתו. אז אומר רבי, מצווה לו לאדם להתפלל על הרשעים, שכדי שיחזרו למוטב ולא ייכנסו לגיהנום. דכתיב, ואני בחלותם לבושי שק. זה דוד המלך אומר את זה. אני כשהם היו חולים, הייתי לובש שק ומתפלל להם שהם יהיו בריאים. על אותם רשעים שרצו לרדוף את דוד המלך ולהגיד עליו שהוא לא יהודי. להוציא אותו מזרע הקודש. ואמר רבי, אסור לו לאדם להתפלל על רשעים שסלקו מן העולם, שאלמלא סלקו הקדוש ברוך הוא לטרח מן העולם. תארו לכם, אנחנו הולכים עכשיו תקופה. אנחנו חיים בתקופת תרח. תרח עובד עבודה זרה, יש לו חנות. לתשמישי עבודה זרה. אם עכשיו אנחנו היום עליו, זה הרשע הזה ימות עכשיו. אם היינו הורגים אותו, לא היה אברהם אבינו. אז אומר רבי, שלא להתפלל על הרשעים שסלקו מן העולם, שאלמלא סילקו הקדוש ברוך הוא לטרח מן העולם, כשהיה עובד עבודה זרה, לא בא אברהם לעולם. ושבטי ישראל לא היו, והמלך דוד המלך דוד ומלך המשיח, והתורה לא ניתנה, וכל אותם הצדיקים וחסידים ונביאים לא היו בעולם. העולם היה נעצר. אלה תולדות השמיים והארץ בי ברם, אל תקרא בי ברם, באברהם. אז אנחנו צריכים לדעת, להיות בחינה של ברוריה. לא רוצים שהרשעים יסתלקו מן העולם. שהמעשים הרשעים יסתלקו מהעולם, המעשים עצמם. איתם הוא חטאים ולא איתם הוא חוטאים. בואו נראה. אחרי ברור מידת הענווה, בתורה.
אם אנחנו חושבים על מות העולם גם, או רק רשעים של...
סדום זה לא היה עם ישראל. גם אומות העולם. והרשעה כרגע תכלה. אנחנו מדברים על הרשעה, על כוחות השלילה. כי אם למשל אנחנו נתפלל שאין חטאים, אז גם רשעים לא יהיו. לא הרשעים לא יהיו, הבני אדם. הם כבר לא יהיו רשעים, כי אין חטאים. כשהמעשה לא טוב, אז הבן אדם נהיה צדיק, נהיה בסדר, צדיק וכו'. אנחנו צריכים להתפלל למחדה שבני אדם לא ימות. יש עושים שועמים שהם מסוכנים לעולם, שדווקא שבירתו היא תקנתו. זה אנשים ספציפיים שזה. אבל תמיד אנחנו צריכים לדעת, אין מגמתנו שכל הגויים לא יהיו בעולם. כי יש לנו תפקיד בעולם.
אבל אם היינו אברהם אבינו, אז אנחנו יכולים להתפלל לאחמדינג'אד, בגלל שאנחנו לא אברהם אבינו.
כמו העניין עם פרעה בצורה מסוימת, שכאילו הוא מגיע למצב שכל הכוחות השליליים כבר יצאו ממנו במקסימום, אז הוא צריך להיחלות, כי זה לא בקטע של ככה גם עם אחמדינג'אד, זה כבר הגיע למצב שכל הכוחות הרעים כבר נהיו הוא.
בסדר, יש, זה אנשים ספציפיים שבכל מגמתם הם מגמה שלילית, הם פועלים שלילה במציאות. למשל עמלק, עמלק במציאות, אנחנו הורגים אותם. כי יש מציאות מסוימת שאנשים, שזאת המגמה שלהם, אז יש בחינות כאלה של עמלק, היטלר עם השמו וזכרו ועוד כמה טיפוסים כאלה, אבל זה לא כל העולם, זה לא כל האנושות. על האנושות עצמה אנחנו צריכים להתפלל שלא יהיו מעשים רשעים. גם בעם ישראל, גם אצל אומות העולם. על אנשים ספציפיים, ופה לא בכדי, אנחנו גם צריכים לדעת שהיום יהוד וסנחריב בלבל את האומות. היום אנחנו לא יודעים מי זה היבוסי, מי זה זה. אין עמים. אין לנו מושג. ולא, זה בהשגחה אלוקית הדברים נעשו. כשאנחנו נבוא עכשיו ונגיד, אתם תמותו, אתם תעשו ככה. זה כי העולם הולך ומתעורר מבחינה מוסרית, ומתעלה עוד ועוד. אנחנו לא יודעים, אבל יש אנשים ספציפיים, מסוימים, יש להם בחינה מסוימת של המלאק. זה גם לא אנחנו צריכים להחליט את זה, גדולי עולם, ענקים, גדולי תורה, שיחליטו על דברים מסוימים, אבל לא, אני האדם הפשוט, יבוא להגיד, אתה המלאק, את פרח השתמות, אתה זה, אני אמות. לא נתבקשתי לעשות להיות נסיק הזה, אנחנו צריכים להיות אנשים כאלה שמתפללים, שהרשעה, דהיינו, המעשים הרשעים, לא יהיו בעולם. אחרי ביור מידת הענווה התורה ומידתו של הלל, עדיין יש להבין כיצד מורים לנו חז"ל להיות ענוותנים כהלל ולא להיות קפדנים כשמאי. חז"ל אומרים לנו, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. למה לא? הלא הלל ושמאי מראשוני התנאים היו, גדולי עולם, קדושי עליון. וכיצד זה באו תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם להכריע ביניהם ולומר על דרך טובה, על דרך זו טובה, ועל דרך זו אינה טובה. לכאורה ככה מבט, שכאילו שמאי הוא טועה, והלל הוא צודק. אנחנו יודעים שהתובנה היא לא כזאת, לא ששמאי טעה. אז בואו נראה מה אומרים פה. יש להבין את דברי חז"ל אלו בגדלות ובעמקות. אמנם המשקל המושפע על הרעיונות של הבאים להתלמד מגדולי הדעת, צריך שיהיה לעולם אותו המשקל המכריע לכף הטוב והצדק. כשאתה בא ומתעסק עם גדולי עולם, המגמה שלך צריכה להיות שאתה מכריע לצד הטוב והצדק. המברר לבריאות כי תכלית החיים ותעודתם הם הטוב והיושר. תכלית החיים זה הטוב והיושר. זו מגמת החיים. אנחנו רוצים בחיים להיות אנשים טובים וישרים. אנחנו תלמידי אברהם ובני בניו של אברהם, שזה מה שהוא לימד לעולם, להיות טוב וישר. הצדק והחוכמה וכל החמודות שבהם מתרומם האדם ורוחו תתקדש ותתנסה. גדולי הדעת בישראל, ענקי הרוח, הם מורי הדרך לדור ולדורות, לכל רבות אלפי עמך בית ישראל. הבאים להתלמד מהם המשקל המושפע מהגדולים על העם כולו. ערך ההשפעה ועיקר עניינה הוא דבר יסודי ומהותי, שבו אין מחלוקת בין הלל ושמאי. והוא, הלל ושמאי לא חלקו על המטרה, על המגמה. שלא נטעה. זה לא ששמאי טעה. יש לנו מטרה. עכשיו, איך אנחנו מגיעים אל המטרה? האם בדרך הענוותנות של הלל, או בדרך הקפדנות של שמאי? ונראה בהמשך שלפעמים צריך גם את הקפדנות של שמי, היא נצרכת. היא לא שלילית, היא לא פסולה. אבל אתה, כשבאים ואומרים לך, יש לך הכרעה בין שני הצדדים, לך לכיוון של הלל. המשקל המכריע לכף הטוב והצדק. ההלכות שונות והדגשים שונים יש לחיים. יש המחשבים מאוד גבוהה גופנית. ויש המשקיעים מרצה וזמנה בצבירת און, או ברכישת כבוד וכדומה. אחד מחפש, רוצה להיות מר עולם, עושה סטרואידים, שרירים, הוא נהיה ממש מר. כי היה מפסק עם זה, הכל נהיה שומני. יש אחד רוצה כסף, אחד רוצה כבוד. כל אחד רוצה לצבור איש איש ועניינו הוא. אך התורה מלמדת לנו שעיקר הכל הוא ההליכה בדרך הטוב והצדק. פספסת את המטרה. אם אתה רוצה להיות מר עולם, מה תהיה כשתהיה יותר מבוגר? זה שאתה בין 25, 30, 35, אחר כך מה תהיה? אתה עבן ומלודל.
אבל אי אפשר להיות מר עולם דרך התורה והצדק?
למה אתה רוצה להיות מר עולם? שופוני אנש? מה?
אתה להיות רע בשביל שופוני אנש.
למה אתה צריך להבליט את השירים שלך? ועוד ללכת לתחרות על זה? לעשות ככה בידיים ככה? לעשות ככה?
לא, ודאי שלו, זה גאווה, זה לא...
מה העניינים? מה?
יש לך
נועד עם
כל אחד
שנועד עם טבע לזה
כדורגל,
איך נועד עם טבע ליאבקות,
מה?
לך שחק כדורגל, לך תאב... על מה אתה נאבק? אתה מרביץ מכות כדי לנצח?
כדורגל זה בזמן...
מה אתה רואה בזה טוב?
כדורגל זה בשביל כסף בלגן.
מי עושה? אף אחד לא מחזק את הכדורגל, אבל כדורגל זה לא דבר טוב.
מי שעושה כדורגל בשביל כסף? אתה אומר 22 אנשים מצאים עד הכדור, בגיעים אליו, בועטים אותו. משוגעים, לא יודע.
תגיד, זה לא פספוס אבל, עם סוכנים שבן אדם שיש לו כישרון וכדורגל, כמו שאחד שיש לו כישרון להיות נגר, זה לא, הוא לא מפספס את המטרה שלו?
נכון.
המטרה שלו זה להיות כדורגלן?
לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה, ואתה יודע מה, אם אני עכשיו יש לי, אני נגן גיטרה מספר אחד, אם אני לא עושה את זה, יש בעיה, הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה, אבל אני לא משתמש בה.
בסדר. תנגן. אבל אם אתה הולך, אנחנו לא נגד ניגון, אנחנו לא נגד ספורט. אבל כשאתה הופך את הספורט לעיקר החיים שלך, ובדרך לספורט הזה אתה מסוגל להיות אדם נוכל ורמאי, והכל, כי המטרה היא הכסף, וברגע שאתה נפצע, כולם זורקים אותך להשפטות, מחילה, אנחנו מדברים פה, בוא לא נשכח מה המטרה. בוא נציב את המטרה לנגד עינינו. שיביתי השם נגדי תמיד, זה ידע לאידיאלים? בדרך אל שיבית יש לנו תמיד, המגמה היא הטוב והיושר. ואם אתה הולך במגמה כזאת, שכל עניינך היא להיות שחקן כדורגל, כל החיים שלך אתה סביב הכדורגל האלה, אין לך אישה, אין לך ילדים, אסור לך כלום, ואסור לך לעשות שום דבר.
לא, למה קצת את זה?
שיהיה לו הכל, הוא חייש לו בפורסיה. עזוב שטעות.
יש פה, יש פה.
עזוב עכשיו שזה...
יש פה...
לא, זה לא עצוב, זה לא על פעל אחד.
עזוב בדעה.
יש פה...
זה לא מקצוע.
גם את הבא עכשיו אני מסיס, שנייה. ביום שבת לא מסוים. דובר על העיקרון.
על העיקרון.
גם נגר אתה יכול להיות, גם נגר אתה יכול להיות, אכפת לי רק הנגרות ולא אכפת לי שום דבר.
אז יש פה בחור שיושב לידינו פה, מאגר מחול מיל, כדורגל. שחקים החבר'ה, נהנים, דיבוק חברים, החבר'ה החוצניקים מתלהבים, החדשים מתחברים. אנחנו לא נגד המשחק עצמו ככדורגל, כספורט, כמשהו כזה. אבל כשאתה הופך את, את, את כל המגמה עצמה להימורים, וזה הופך להיות כבר, אתה נהיה כדורגלן כזה, ואתה נהיה, ובדרך כלל לצערנו הרב זה גם אתה צריך, כדי להצליח, אתה חייב לקחת כל מיני כדורים, ומוצאים כל מיני...
אני לא מכיר את מה שאתה אומר.
אז זה בשבת.
היי, מה אתה? נולדת אתמול.
זה לא העניין הכדור, זה פשוט לא על פי הלכה, זה לא מקצוע שאתה יכול לחיות חיי הלכה, חיי אמונה, להיות ירא שמיים, נקודה, זה לא צנוע, זה עם 40 אלף איש מסביב, אז זה כן בשבת, ואי אפשר להתעלם, כי ליגה היום לא תתקיים פה, אם אתה לא צריך בשבת, אין מה לעשות. ככה זה אומות העולם, אתה צריך עם הגויים, הגויים צריכים להיות המקצוענים הגדולים, אנחנו לא אמורים להיות המקצוענים, ולעשות את זה כחיים שלנו, כמקצוע, צריך כדורגל, יש לך כישרון, יופי. זה העניין פה, לא, עזוב כדורים, אין כדורים, הכל בסדר. האם אתה יכול קיים חייה
לך על פי זה? יש הרבה מקומות, במיוחד בערים, יש הרבה מקומות, במיוחד בערים, זה תופעה, צריך באמת לחקור אותה, שאנשים משחקים כדורגל לפני שבת. הרבה שכונות כאלה. יש ספורט, בשביל הכיף. לא אוקיי, ליגה. באים מהשכונה, לפני שבת, יאללה, תרביץ אותם, משחקים, תלכים, הולכים לבית כנסת. מה לה בזה? ספורט חביב, נחמד, עשינו את זה, לא הלכנו לזה, לא עברנו לזה. ספורט
של חוד שבת, אפשר בורה, סימן ראש מונה, לא בסדר בכלל.
מה?
שבת, זה דקות הבית, זה נשחיל את הסכינים.
גם, נשחיל את הסכינים, גמרת הכל, ישן, נח.
עשה הכל
היום, עשה הכל. צריך שיהיה ניכר שהוא
מחכה
לשבת קודש.
מחכה.
מחכה בגדורי.
הוא לא, הלך, זיכר, קיבל. נפש בריאה בגוף בריא, הוא אומר, רגע, עכשיו אני הולך לקבל שם, אני הולך לקבל שם, הייתה צריך כוחות נפש פיזיים גדולים, ובריאות נפש. אם הוא הולך ככה, זה לא בסדר. לא, אני בכוונה ניסיתי לסבר את האוזן, אבל כולנו הבנו את העיקרון הבסיסי. העיקרון הבסיסי, שהמגמה היא הטוב והיושר. אבל הרבה זמן אמרתי, זה בדיחה, צריך ככה להפיק את המתח. כמו משל לאדם שהוא היה יושב בנהר ודג דגים. זורק חכה, אחת לכמה ארבע שעות, תופס דג. נרים את הזה, שם את הדג בדלי. עובר לידו בן אדם, אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, אני דג דגים. יפה. אבל בוא, יש לי רעיון לפתח אותך. מה רעיון? במקום חכה אחת, זוג שש, שבע חכות. הוא אומר, מה יצא לי מזה? מה אתה לא יודע? כל תפוס דג אחד, שש, מכה אחת. פי שש, אתה מכפיל את הזה. הוא אומר, ומה יצא לי מזה? מה אתה לא יודע מה יצא לך מזה? אתה עם הזמן לאט לאט, תאסוף כסף, תלכות דגים בשוק. תקנה רשת. ומה יצא לי מזה? אתה זורק את הרשת, קום שש, שבע בכפולות, ומאות דגים אתה תופס. ומה יצא לי מזה? אתה תמחור את הדגים בשוק, ואז מה יצא לי? אתה תקנה סירה, כנס תוך הנער, יותר פנימה. הוא אומר, אבל מה יצא לי מזה? אתה לא מבין. עם הזמן לאט לאט יש לך דגים וזה, אז תקנה קצת אונייה, כנס לתוך הים, ותדוג דגים. אבל מה יצא לי מזה? אתה לא מבין. תאסוף הרבה דגים, לאט לאט, תקנה אונייה גדולה כבר, אז כבר אוקיינוס. ויותר, אתה אוסף דגים, וזה מלא דגים, מוכר. ומה יצא מזה? אתה. עם הזמן אתה קונה כמה אוניות כאלה גדולות, יש לך חברה גדולה של דגים, מלא. ומה יצא מזה? עם הזמן, יש לך חברה עולמית, אתה יוצר בכל מקום אוניות, בכל העולם, אתה בעל הבית על כל הדגים בעולם. בן פורת יוסף, דגים לא רואים, אבל הוא בעל הבית עליהם. הוא אומר לי, ומה יצא לי מזה? אתה לא מבין, עם הזמן, תיקח לך עוזר, הוא יהיה מנהל העסקים, ותבוא לנהל לדוג דגים. זה מה שעושה עכשיו, למה לעשות כל סיבוב? אז יש אנשים מאבדים את העיקר. רצים סביב הזנב של עצמם כדי לחזור לעצמם. אנחנו צריכים להבין, המגמה שלנו בחיים להיות טוב וישר. מגמת הטוב. זה תפקידנו בעולם. עכשיו, בדרך, כן כדורגל, לא כדורגל, כן ספורט, כן ספורט, כן גיטרה, לא גיטרה. זה נלווה, זה הופעת הכישורים שלך, אבל זאת המגמה. אתה צריך אדם טוב ואדם ישר ואגון, ומופיע את שם השם בעולם. זאת המגמה שלך, כל אחד יפה את זה בלימוד, אחד בכישורים, כל אחד בכישורים שלו. אנחנו לא ניכנס לוויכוחים הקטנים. ודאי שאם יש לו פוטנציאל מסוים למוזיקה, צריך להופיע את המוזיקה, אנחנו לא נגד מוזיקה. ואם יש אדם כישורים לציור, יעשה ציורים. כל אחד בעניינים בכישורים שלו.
אבל לא כדורגל.
לא, עוד פעם. יש סוגי מקצועות שהם... הם משחקים בקוביות, אתה לא בונה את העולם, אתה לא יוצר משהו חיובי. הכדורגל כמקצוע זה לא יכול להיות מקצוע. זה לא, שחק, הנאה שלך, אתה שלך זה, שים. יש לפעמים אתה, באמת, אני אמצא אותי הייתי, לא משנה, מבלה הרבה במגרשי כדורגל. אז לפעמים אתה רואה משחק, באמת יפה, אתה רואה כדור, בעיטה, צורת בעיטות, כל מיני, משחק יפה, זה שפה גם ללמוד מזה. אנחנו לא נגד הנאה עצמה. אבל כשאתה הופך את זה לעיקר העיקרים, זה כל החיים שלך סביב, אני זוכר את עצמי בתור צעיר. כל היום דיברנו כדורגל, כל היום ספורט. היינו בתיכון, מיום ראשון, עד יום ראשון של אחרי, ובאמצע גם שבת, לא מנתנו בגרות, לא לימודים, לא כל היום, מדברים על הפועל זה, מכבי זה, ביתר זה, כל היום מתווכחים. הקבוצה שלי הייתה מקום אחרון, הייתי אומר שהכי טובה בארץ. אבל היא מקום אחרון, לא, השופט לא בסדר, הכדור הנקום, המגרש הקום. זה השטויות שלנו היה, כל החיים שלנו, במקום זה, תעסק בזה, תעסקנו בשטויות. אז זה לא שייך. כל החיים שלך, כל הזמן, זה מה ש... הלוואי שהייתי יודע תורה, כמו שהייתי יודע ספורט. כן.
זה הכל תלוי במידה, יש את השחקן הזה,
מה הנקודה? עוד פעם.
הנקודה שהוא לא שכח מה המטרה שלו.
לא, לא. הוא היה קודם שחקן, הוא חזר בתשובה עכשיו, אחרי שהוא היה גדול שנים בזה.
רגע, שנייה, שנייה, שנייה. בוא נעשה סדר. בוא, אנחנו מאבדים, אנחנו עוד פעם. חבר'ה, חבר'ה. בואו נעצור רגע. בואו בסדר, שחקן, עזוב, אנחנו לא מדברים.
תגיד, מה אתה אומר להם דבר כזה? תבדוק, מה אתה אומר לי לא?
בואו לא נתווכח, בואו נחזור, אני לא לאבד הצפון, בואו נחזור לחכה, ולא לעשות סיבוב של האונייה. בואו נחזור חזר. העיקר הטוב וישר. עכשיו אתה, אנחנו מדברים על עיקרון, אתה אומר, יש אדם שכל החיים שלו זה הכדורסל. אנחנו אומרים, זה לא יכול להיות כל החיים. זה לא יכול להיות. כי זה, אין פה קיום הבריאה. אתה לא מחיה את המציאות. אתה כל היום כדורסל, הכדור לסל, לסל, לסל. זה לא עושה אותך יותר טוב, יותר ישר. זה אפילו אומר לך, זה מצב גאווה. חכי שהוא משחק, לא, אנחנו לא נגיד כדורסל, כדורסל, אבל כל החיים שלך, 24 שעות, אתה בכדורסל או בכדורגל, זה לא שייך. זה לא עושה לך טוב וישר, אתה לא מופיע בך שום דבר. חוץ מהרבה כסף וכבוד וגאווה, זה לא מוסיף לך הרבה. אבל מה לעשות, יש אנשים שכל אחד, אני לא בא לבקר כרגע, כי המציאות היא עקומה. אבל בואו לא נדבר על אחרים, בואו נדבר על עצמנו. אתה ואני, אני ואתה, שמצאים פה כרגע. שבגמתנו, בואו נהיה יותר טובים, יותר ישרים, נשאף אל הוספה טוב בעצמנו, במשפחתנו, כל אחד במעגלים הסובבים אותו. למה לנו לרוץ שמה, להכניס את הראש לתוך הרשת או לתוך הסל? תשאירו את הסל לאותה סקנה שעולה לאוטובוס עם הסלים.
ובכל זאת דני, אנחנו צריכים למצוא פחות או יותר, אתה יודע, הכיוון של או מקצוע או משהו...
ודאי, אנחנו לא דיברנו על...
אבל אתה אגיד, אני טוב, צדק, אז זה...
לא, 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 אבל אם אתה עושה, אם יש לה אותו שחקן, החליט, למשל, לצורך העניין, שצורת הפרנסה שלו זה כדורסל למשל. הוא ישחק כמה שעות כדורסל, יעשה בזה, יביא כסף פרנסה הביתה. כל עוד זה לא מושחת ולא דברים שליליים ובגדרים הנכונים, אנחנו לא נגיד זה. אתה רוצה לעבוד, אני אשטוף מדרגות, אני אתתם רחובות, אני מהנדס, כל אחד מהמקצוע שהוא מוכר לעצמו, כדי לפרנס את עצמו בכבוד. אנחנו לא נגד. אנחנו לא בעד שכל השבוע ידוגו דגים ולא יעבדו, ולא יקימו חברות דגים, כי אז לא מה נאכל בחגים, מי יביא לנו דגים? מחכה אחת לא נקבל. צריך חברות כאלה שיהיו. צריך את כל המערכות עצמן. כל אחד ועניינה. אבל גם אותו אחד שלוקח לעצמו מקצוע מסוים שהוא בחר בו, לפרנס את עצמו, שלא ישכח את העיקר, שלא יטיל את עצמו כל הזמן בדברים האלה, ויפתח מעצמו גאווה, ממילא הוא לא יהיה טוב וישר, כי כשיש גאווה, אתה יכול להיות, אין יראת השם כשיש גאווה. ועם כיפה, בלי כיפה לא משנה מה. אדם שיש לו גאווה, העיקר חסר מן הספר. אנחנו דברים פה על מגמה טוב וישר. בואו נחזור לדברים עצמם. אנחנו, זה לא סטייה, זה גם המשך הדברים. עוד פעם, יש שם מחשיבים מאוד גבוהה גופנית. ויש שם משקיעים מרצה וזמנה בצביעת און או בחשת כבוד וכדומה. אך התורה מלמד אותנו שעיקר הכל הוא ההליכה בדרך הטוב והצדק והיושר. נוסיף לזה, תכלית החיים ותעודתם הם הטוב והיושר, הצדק והחוכמה. ובלעדיהם אין משמעות ואין ערך וטעם לחיים. אז אותו שחקן כדורסל או כדורגל, גמר את, עד הגיל שיש לו אפשרות להיות בכושר גופני, בדרך כלל זה 35, גג, 40, 40 זה כבר חטייה, אתה הופך להיות מאמן. זהו, נגמרו לך חיים. מה עכשיו? איפה הטוב והצדק יוצא ממך?
פרשן,
יעשה תשובה. אז אתם מבינים? ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הדבקות במידות ובאידיאלים האלוקיים היא המעניקה חיים. כנסת ישראל תחדה מכל האומות להרים ברמה את הדגל של ההחלטה הזאת בעולם. שהטוב והיושר של האדם היא התכלית יותר סגבה שלו, ושהקריאה בשם השם והשרשת תהיה זו היא ההכשרה יותר בדוחה למגמה זו, עד שהמגמה וההכשר אינם דבר אחד ולא יתפרדו. אני אעצור, לא אעצור, אני אתן לכם פה את הגרת. הרב עומס פה על איגרת שנקראת איגרת קוף עין. איגרת קוף עין באיגרות הראייה, איגרת חלק א', קוף עין, קוראים לזה גם ככה בלשון קיצור, איגרת החינוך. זה איגרת שהרב קוק שולח לעורך עיתון, שנקרא עיתון החבצלת, עורך נכבד ואהוב, שלום וברכה, והוא מבקש ממנו, אני מבקש ממך, את מה שאני שולח לך, תפרסם אותו בלשונו ואל תשנה. כבר אז, כנראה האחרונים ועיתונים, הנה, זה שווה. ענייני נשגק בזה לבאר בעיתונך יקר דברים אחדים, שרק מבקש בכבוד הדרתך שתשים מהם בו בלשוני. אל תעשה שינויים סגנוניים או סגנויים עריכתיים וכו'. תן לי לכתוב את הדברים ותכתוב אותם כמו שהם. עכשיו, הרב מסביר לו מה זה החינוך בעם ישראל. וממילא זה יענה להרבה שאלות פה שאלו. מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת. החינוך בעם ישראל זה להכשיר אותך אל הצורה המתוקנת שלך. שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר. זאת המגמה. להביא אותך לצורה המתוקנת, כשהמגמה שלך להיות טוב וישר. מאז אשר החל אברהם אבינו לקרוא בשם השם, הייתה לנו לנחלה. כי כל מה שתהיה מושרשת בדיבו של אדם יותר הקריאה בשם השם, כן יגדל טובו וישרו, יותר מאושר לעצמו ולחברה כולה. זאת אומרת, האמונה באלוקים והקריאה בשם השם, הלכה יחד עם ההופעה של הטוב והיושר. לא יכולת להיות טוב וישר בלי קריאה בשם השם. זה דבר אחד שהולך ביחד. ואז הוא מצטט פה את המשפט שקראנו כרגע, כנסת ישראל יחדה מכל האומות להרים ברמת הרגל של החטא הזאת בעולם, שהטוב והיושר של האדם יהיה התכלית היותר נשגבה שלו, ושהקריאה בשם השם והשרשת ידיעה זו היא הכשרה היותר בטוחה בגמה זו, עד שהמגמה וההכשר אינם דבר אחד ולא יתפרדו. וכולי, הוא מעריך פה בזה, ואז מפה, אנחנו לא נקריא את הכל, כי זה לא, אין לכם את האיגרת הזאת. מה? כן, כן, אמרתי, את המשפטים אני קראתי בדיוק. אבל בהמשך הזה הוא אומר שהמגמה שלנו הייתה שתמיד ידענו, ילד קטן צריך ללמד אותו תורה. סיפורי חכמים. למה? כדי ליצור בו מגמה של להיות טוב וישר. ואז הוא אומר, כל העניין של לימוד מקצועות, שאנחנו קוראים להם מקצועות חול, הם לא היו בשלב ראשון של הילד הקטן, אלא בשלב ב'. איך הוא קורא לזה? שאצל אומות העולם, המגמה של אומות העולם לא כמו שלנו, להיות טוב וישר, אלא מלחמת החיים. לשרוד, להיות, לחיות. אצל הגויים, באמת לומדים מקצועות. אתה לומד מתמטיקה, אתה לומד פיזיקה, מחשבים, כל המקצועות האלה, כדי שתוכל להסתדר בחיים. אצלנו, בעם ישראל, הילדים הקטנים, לא לימדו את המקצועות האלה אף פעם. תלמוד תורה, לומדים רק תורה. ליצור בילד את הנשמה, את הופעת הנשמה של טוב ויושר. כשהוא מתבגר יותר, בשלב ב', ללמוד את המקצועות האלה גם. אנחנו לא מזלזלים בהם, אבל לא לתת לזה. היום אתה בא לבית ספר, ילד קטן, גאון, באמת גאון. אבל המידות שלו, איפה הם? הוא מחשב, הוא יעשה לך, את כל הקובינות. אמרתי לכם את הבדיחה שפעם סיפרו, שילד בא לאבא שלו ואומר לו, אבא, אם לא תביא לי את ההבטחות של האוטו, אני לא אסביר איך מפעילים את המחשב. זה ככה היום. אני לא יודע איך מחשב הילדים שלי, הילד קטן, אני יודע לעלות על המחשב, אני לא יודע, בקושי אני יודע על אוף ואוף, לא, לא מבין בזה הרבה. עכבר, אני יודע שזה מלכודת כזאת, מה אנחנו מבינים? לא, זה קצת, זה עושה הצגה, אבל שנבין על. אבל היום הילדים רצים. טכנולוגיה, מדעים, הכל, מחשבים. אבל מה עם המידות? מה עם זה? נתנו להם, וכל הורה מתפאר בבן שלו כמה הוא גאון וכמה הוא זה. אבל מה קורה? משפחתיות, עם היחס, עם החברות שלו. האם הוא אגואיסט כשהוא נמצא עם החבר שלו? הוא עוזר לו? האם הוא עושה מעשים טובים? או לא? האם בכלל הוא משחק כדורגל? היום רוב הילדים לא משחקים. הם משחקים בסימולציה של כדורגל אולי במחשב. אבל אין. אנשים נפגמים. אנשים נכנסים. גם אתה היום נכנס לכל מקומות עבודה, כל מיני משרדים. כל אדם בתוך תא שלו, עם מחשב. זה כל החיים שלו. הייטק. או הייוטק. אחד מהשניים. כל אחד צד החברתי נהרס. כל הצד של בכלל פעילות ספורטיבית, קריאת ספרים. כל הדברים האלה נהרסו. זה כי הטכנולוגיה התפשטה בנו. אומר הרב, זאת לא מגמת החינוך של עם ישראל. צלומות העולם זה כן. מה שקרה לנו אנחנו, היות והיינו בגלות, הבאנו את התרבות של הגלות, של הגויים, אלינו הביתה פנימה. ואנחנו פה צריכים, אפילו מוסדות שהם נקראים מוסדות דתיים, אתה תלך שהם אצלהם, יש לימודי, כל המקצועות הרגילים, ויש גם לימוד תנ"ך ומשנה. זה עוד מקצוע אחד. אז איך אתה רוצה שהילד הזה ייבנה נכון? הוא לא יהיה טוב וישר הילד הזה. לא בהכרח. אתה רוצה לראות בו? כך, ספר לו על האבות. ספר לו על ההתנהגות של האבות. תבליט את החסד שאברהם אבינו היה עושה. עם אותם אנשים ערביים שמשתגל לבק עליהם. איך הוא הכניס אורחים. איך הוא נלחם למען סדום. איך הוא נלחם למען לוט. על יצחק ועל יעקב ועל האבות ועל עם ישראל ועל השגחה האלוקית שמוציא את עם ישראל ממצרים והשופטים וכל הדברים עצמם. תסביר לו, תספר לו, תבליט את הדברים האלה של יושר וטוב וחסד והכל. אז הוא לא יודע כמה זה 18 כפול 49.56. נו, אז מה? הוא לא צריך את זה כרגע למקולת. הוא לא צריך את זה. את זה הוא לא צריך. הוא צריך שהוא מגיע למקולת שהוא לא יגנוב מהמקולת. לא ופלים ולא משהו אחר.
כן, הוא גם צריך כסף לגנוב במקולת.
הוא בתולד קטן. אם ייתנו להורים. אתה בתולד. אז אמרנו כשלב ב'. לא אמר שהוא צריך ללמוד את הדברים עצמם. אבל בוא תבנה בילד את הדברים האלה. ואומר הרב, זה מה שאתה שאלת. אבל יש ציבורים דתיים שיש להם חולשה. צריכים שלילד יהיה גם מקצוע. אז אומר הרב, הוא מתייחס גם לאלה. אני לא קורא את כל הזה, חבל, אבל... גם אלה. אחרי שהוא מסביר למה אנחנו בעם ישראל צריכים רק את זה ואת זה, הוא אומר, טוב, בואו נתייחס גם בדיעבד לאנשים שלהם חולשה. גם הם עם ישראל, וגם הם צריך לקרוא להם דתיים. גם אלה אשר החיים הכבידו עליהם את עוקפם, ומרגישים לחץ כבד ברוחם, מדאגת החיים הזמנים של בניהם. מה יהיה עם המקצוע של הבן שלי? הוא בן 5 והוא לא יודע איך מפעילים מחשב. והוא לא יודע כמה זה לוגריתמים וסינוס וקוסינוס. מה נעשה לילד הקטן הזה? מסכן. מסכן שלי. וירשו להם לצרף לתחורת החינוך חול אל הקודש. לילדים הקטנים. אל נא ישכחו. כי צירוף זה צריך שמירה גדולה. גם מי שצרף את לימודי החול לילדים הקטנים... פה צריכה להיות זהירות. שלא יבוא הדבר לידי זיוף המטבע החינוכית שלנו בכלל. אז קוראים לאנשים האלה, וואו, איזה ילד, הוא דתי והוא גם מדען. קטן. דתיות היא סמליות כזאת, יש לו כיפה על הראש. להיזהר מהדברים האלה. וזה צריך בכל מקום להיות משונה וניכר, ויותר מכל בעץ הקודש, שבה צריך להשתכלל, רוחנו העיקרי. בצורתו המיוחדת לנו, השונה מכל עם של פני אדמה. אל נא ישכחו, כי לא שפות זרות, לא לימודים שמגמתם הכשרות חומריות, יצאו בייחוד מציון. מה יוצא מציון? כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. שלא ישכחו את זה המחנכים ולא ההורים. יש לך חולשה, אתה רוצה מקצוע לבן שלך, שידע קצת דברים. גם כשאתה מחנך אותו ואתה מצרף את לימודי החול, תדע לך לעשות הבחנה, בניכר לתפעל. כי אם לא, אחר כך הרבה אנשים דתיים שואלים למה הילדים שלהם, הגולם קמה להיות סלו. הם או זורקים את הכיפה, או נהיים דתי לייט, או טיפוסים כאלה שעושים את... מתייחסים לתורה, אפילו כסדר נכון. סמיכות פרשיות. למה עצמך פרשת נוח ללך לך? למה נוח לפני לך לך והיא קרובה אליה? מה שלא נוח לך, לך לך. אני, תורה תופעה כזאת, יש טיפוסים שהם, הוא שומר נגיעה. כמו שהוא שומר שבת, הוא שומר נגיעה, או לא שומר נגיעה. יש כאלה אני לא שומר נגיעה. עם כיפה לראש. יכול להיות אפילו, יקרה לצורך העניין, תלמיד בישיבה תיכונית. הוא לא שומר נגיעה. מה זאת אומרת? הוא נוגע בבנות. מה זה לא שומר נגיעה? מה ההבדל? פעם באו לרב ציודה, אמרו לו, מה זה דתי גנב? אמרנו, מה זה דתי גנב? מי שגונב, הוא גנב. למה אתה מצרף את המילה דתי לגנב? מי שנוגע בבנות, אז הוא עובר על עבירות בתורה. הוא לא יגיד, אני דתי שלא שומר נגיעה. לא, ידידי, אתה לא שם. אתה לא בסרט הנכון. אתה עושה הצגות מהכל. זה תיאטרון, הצבעת, כן.
זה משום איזה בית ספר דתי בארץ שמתנהל בצורה שאנחנו דיבר עליו?
כן, תלמודי תורה, למשל, תלמוד תורה מורשה, פה בירושלים, יש גם בעיית מן הסתם.
הבעיה הכללית טכנולוגית היא לא
כזאת
בכלל.
אני, הילדים שלי בהתחלה התחלכו במוסדות כאלה. פתור בעל תשובה, בעל תשובה הוא חפש את כל הזה. תלמודי תורה ציונים, בצחדים זה ברור שזה ככה. ברוך השם. וגם בתלמודי תורה שבונים את הילד בהתחלה, רק לימודי תורה. יש, למשל, כמו שאני מכיר פה, יש נסתם שעוד בארץ, אני לא מכיר את כולם. אני יודע, תלמודי תורה פה בשכונה שלנו לפחות, יש שתי תלמודי תורה כאלה, יש ברובע היהודי גם תלמוד תורה, ומנסתם יש עוד הרבה כאלה בארץ, בכל מיני מקומות, שאני לא מכיר אותם והם קיימים, אז אני מתנצל מראש, אין לי פה פירות לפחד, אבל יש. רואים שאכפת להם מהדברים עצמם, ורואים לאן זה הולך, ורואים לאן הנוער מדרדר. לצערנו הרב גם בציבור הדתי שמחזיק מעצמו תורני, הנגע הזה, לצערנו הרב, הולך בחריפות, ואנחנו שואלים שאלות. הכל מתחיל בעירת שמיים שלנו, איפה אתה שם את המגמה? אנחנו שואלים למה זה ככה ולמה זה ככה. אני אומר דברים חריפים, אני יודע, אבל אני צריך להאמר. דני. למה? בתלמוד תורה גם משחקים.
אני לא יודע מה זה תלמוד תורה.
אז אם אתה לא יודע, אז תלמוד תורה לא כל היום יושבים, יבבום, 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 הילד כל היום מול ספר. יש לו, נאמר, הרב יואם אליהו למשל. אחד הרבנים פה במכון מאיר, הוא מלמד כיתה א' בתלמוד תורה. תשאלו אותו מה זה כולל. ואתם רואים שם ילדים, חידושים כאלה, ועם אהבת תורה, למשל, כשהבן שלי הילד קטן, יום אחד הביאו עוגה לבית הספר. למה? הם הגיעו לפרשת הולדת יצחק. אז אמרו, אנחנו חוגגים יום הולדת ליצחק. להחיות להם את התורה. היא לא איזה משהו שהיה בעבר. עכשיו יצחק איתנו, הוא נולד עכשיו. עשו לו יום הולדת ולא עוגה, הביאו הכל. הכל להחיות להם, שזה לא יהיה משהו מאובן. ואת החסד של אברהם, ואת כל המעשים עצמם. וזה תלמוד תורה שבהם לומדים. ומשחקים, תלוי באיזה גיל אתה נמצא. ככל שאתה הולך וגדל. אז בגלל הלימודים הם יותר אינטנסיביים ופחות זה. כשעוד פעם, אז צריך מאוד מאוד להיזהר שגם שם לא נגיע למצב של הישגיות, שכל הזמן ידענות. כי אין מגמתנו ידענות. מגמתנו הטוב והיושר. הטוב והיושר, כל הדברים המוסריים. לגדל אנשים כאלה עם כוחות חיים גדולים. לא תאבנים ולא כלום, אלא מלא חיים. זה דור שמלא חיים. אתה לא יכול לשים אותו כל היום מול, בכיתה סגורה. הוא צריך פעילויות, הוא משחק עם כדורגל דרך אגב. יש שם כדורגל, כדורסל יש, יש הכל. משחקים, כל הכדורים של כדור, משחקים איתם, יש אפילו טרונרים בין הילדים לבין המורים. תראו את הרב יורם, מה הם עושים שם. אז זה קיים. ברוך השם, צריך לרבות את זה עוד ועוד. כמובן, וגם מי שנמצא במקומות אחרים, צריך מאוד מאוד ליצור מצב כזה שבו אנחנו מעבירים מסר לילד מה העיקר ומה תפל, ולא לחפש את ההישגיות ואת הציונים, והצטיינת, ולמה לא קיבלת 89, יכולת להעתיק, ולמה אתה לא מעתיק. אותי הציון לא מעניין, אותי מציין שאתה תהיה ילד טוב. גם תשתפר בציונים, ותשבח אותו. אם הוא קיבל 72, נפלא, קיבלת 72. אבל לא, אוף, למה רק 72 ולא 205? זה הרמה שלו, לעודד אותו, לפתח בו את הכוחות, את האמון, את האהבה, את החיבה, את כל הדברים הטובים, כדי שילד יגדל בריא. אחרי זה, שים אותו בים, הוא ישוט לך, ילמד לך מחשבים, מה שאתה צריך, הוא ילמד, ואתם הנתונים שלו. ואין פה מקובעות שבטוח ילך להיות תלמיד חכם. בנית בו את היסודות, מפה הוא יכול להיות כל דבר. מהנדס ירש המים, חייל ירש המים, וכל דבר, כל אחד במקצועות, לפי הכישורים, מוזיקאים ירש המים, כל אחד הכישורים שלו. אנחנו לא, לא, לא חונקים את כוחות החיים, אלא רוצים שאתם לפועל. ברורה נקודה. אמנם, עכשיו נחזור, נחלקו הלל ושמאי בשיטה החינוכית בה יש לצעות כדי להביא את הבריות להערכת הטוב והיושר בחיים. עכשיו המחלוקת בין הלל לשמאי, אין להם מחלוקת לגבי המטרה. המטרה היא טוב ויושר, כולם מסכימים. הלל ושמאי מסכימים. עכשיו, איך אני מגיע לשם? יש לנו דרך להגיע לשם. אז בואו נראה. וזה הבירור יושפע בשני אופנים. באופן הלוותנות והסבלנות, באופן הקפדנות והדיוק. יש שתי דרכים. או סבלנות והלוותנות, או קפדנות ודיוק. זה הלל ושמאי. שני האופנים משמשים מטרה אחת המוסכמת על הכל. מטרת השלטת האמת והצדק בחיים. אבל בשתי דרכים השונות במהותן, אפשר להנחיל מטרה זו להמון העם. ופה חלקו עכשיו. איך אתה מגיע למטרה הזאת? בדרך הזו ובדרך הזו. כדי להפיץ את המגמה הזאת בעולם. אל ותנות, תראה איך גדול הוא כוח הצדק והטוב. היא רוצה לראות איך כל הכוח הצדק והטוב הוא גדול. לעומת כל שאר הכוחות הפעולות, העיונות והתכונות הקיים בעולם. כוח הצדק והטוב הוא החוק המושרש בחיים, בחסד עליון, אשר עשה את הכל לתכלית הטוב והצדק. הקדוש ברוך הוא ברא, כי טוב השם לכל וחם על כל מעשיו. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל לטוב. אז מי שהולך בדרך של הוויתנות של הלל, ואנחנו עסוקים בו, הוא מבין שהכל נוצר לטוב, לחסד עליון. זו החסד העליון שקודם עושה איתנו, להביא את הכל למגמת הטוב. כל החיים נבעו למטרת הופעת הצדק והטוב. עולם חסד ייבנה. העולם נעל חסד. החסד הוא החוק. איזה חוק? החוק העליון. האמת הכוללת שביסוד הכל, במגמת הכל ובאחרית הכל. יסוד זה אף מחיה את הכל. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הטוב האלוקי הוא המחדש את הבריאה בכל רגע ורגע ויוציא לפועל את מגמתה העליונה. כל כך גדול הוא כוח הצדק והטוב, כל כך יסודי ומושרש בתכלית הבריאה ובכל כוחות הפועלים בה. עד שגם כל הדברים הרחוקים והמראות הקשים, יש ביד הכוח הכללי המוטבע על תכלית החיים, לספחם אל הטוב ולהשתמש בהם תכלית היושר והתיקון הנאה שבחיים. זאת הגישה של הלל. שהכל נוצר למגמה הזאת, אז בואו נראה איך אנחנו מוצאים את הכל אל המגמה הזאת. גם הדברים שנראים רחוקים, בואו נוציא מהם את הטוב, כדי ליצור את המגמה הזאת. תכף אנחנו נראה גם את הסכנה בדרך הזאת, שהסכנה החיצונית של הגישה הזאת, אבל שלא יתלהב, זאת הדרך היחידה. יכולת הראייה האנושית היא קטנה ומוגבלת. רואה היא פרקים קטנים וחלקיים של המציאות כולה. על כן, המבט האנושי נבלט מדברים רחוקים ומראות קשים. הנראים כי יוצאים מכלל השליטה האלוקית ופועלים פעולה הפוכה מתכלית החסד והטוב. מה אתה אנושי? אתה רואה דברים שונים לגמרי. במשל גלגל בשיניים, הוא לא קיים. אבל השיניים הוא כזה שהוא הפוך. אולם באמת לא כן הוא. מהכל תצמח הטובה היותר עליונה. גם כל מה שזה רק מנגד את מגמת הטוב חפץ הוא בעומק חייו את הטוב, וגם בסיוע תופיע ביתר שלמות הטובה העליונה. זוכרים את משל הגלגל שיניים? שגם מכל המגמות, גם מכל הדברים השליליים, הקדוש ברוך הוא יוליך את זה לטוב. מלאך המוות, בעל כוחו יענה אמן. לעובדו בכל לבבכם, אומרים חז"ל, בשתי הלבבות. והיצר כתוב בשתי יהודים, יצר טוב ויצר רע. אנחנו לא הולכים לעשות את יצר רע. בכלל לא. אם אין יצר רע, אין חיים. אין ביצה, אין כלום. אי אפשר לעשות חיים. אלא מה? מתעלים את היצר הרע למגמות חיוביות. באותם כוחות אנחנו מתעלים נכון. כשריש לקיש פוגש את אביחון, פוגש את ריש לקיש, רואה אותו סלטות בירדן. עושה סלטות בירדן. ריש לקיש זה בריון כזה, מלסם את הבריות. הוא עומד פרשת דרכים, רואה איזה שיירה מגיעה, בא אליה, אומר לה, your money or your life. מה אתם רוצים? כסף או חיים? תביאו כולם את הכסף, זה מנסים את הבריאות. או לוקח את דמי חסות מכל מיני בסטות. עולם התחתון של היום מה שקוראים. פרוטקשן. מה כל המשגים שאנחנו מכירים או לא מכירים. טיפוס שלילי. עבריין. רשע, אפשר לקרוא לו אולי.
ראש
הבריונים. הזמן ואיך נגיד אף שימות. רואה אותו רבי יוחנן. מלא כוחות. מה הוא אומר לו? עזב אותך מהשטויות. בוא תהיה לפלף בישיבה. עזוב. מה אמר לו? אומר לו רבי יוחנן, חילך לאורייתא. לא תחנוק את הכוחות. תתעל רות לתורה, לכיוון החיובי. אתה הולך עכשיו, בלסם את הבריות, כוחות שליליים שהולכים לריק, לשלילה, לרשעות, למעשים לא טובים. בוא, קח את הכוחות האלה, קח אותם לתורה עצמה. והחז"ל יודעים לספר לנו שאחר כך באמת הוא חזר בתשובה והתחתן עם אחותו של רבי יוחנן. אחרי ביניהם ויכוח, הקפיד רבי יוחנן מת על שלקיש. אחר כך הביאו לרבי יוחנן, היה עצור בסכן, כי החברות שלו הלכה, גיסו נפטר, ואין לו עם מי ללמוד. ראו שהוא עצוב, אמרו, נביא לו חברותה. חברותה. הביאו לו בחור ישיבה. ביניש בשפת לעז. שילמד איתו. ההוא לומד איתו, רבי יוחנן אומר סברה, הוא אומר, אוי, כבוד הרב, מה שאתה אומר, בדיוק אתה צודק, זה משנה, אתמול למדתי במשנה, מסכת כלים, פרק ד' משנה ה', אתה צודק, הרב. אותו, כל סבור, נכון, נכון, הרב, מה שאתה אומר, זה בדיוק. שפת הגמרא, מביא לו תנא דמסייעא, הוכחה שהוא צודק. תפס לו רבי יוחנן, הוא הולך לך. אני לא מחפש בין אישים. לא מחפש. אני, יש לקיש, יש לקיש! אני עזרתי לו לחזור בתשובה, והוא לא היה בן איש רגיל, על כל מה שהייתי אומר לו סברה. 24 קושיות! לא אמר כן המפקד, לא היה לפלף. הרב היה אומר משהו, רבי יוחנן היה אומר משהו? לא, עצור. יש לי קושיה, טק, 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 תתחיל לתרץ. רבי יוחנן צריך להתחדד יותר. התורה שלו התברכה. וזה אומר שהקיש, הוא לקח את הכוחות האלה, העצומים האלה שהיו לו, הוא לא פניה הסמרטות בישיבה. מה שקורה להרבה בעלי תשובה פה במכון מאיר, במקומות אחרים. חולקים את החיים שלהם, והם עם תינוק לא יודע כלום. אני יכול לקחת את הבעל תשובה, אני אומר לכם, אני מוכן, יש לכם פעם תרגיל, אבל זה סתם אסור. לא, לא סתם אסור, אסור, לא סתם. אני יכול להקיד לכם בעל תשובה, הרגל אחת, עם כובע לראש, להגיד לו שדה, ויגיד השם ייחוד, אם אתם רוצים. מרוב שהוא בא בלי אישיות. אתם צוחקים, אה? אפשר בשקט לעשות מלא דברים. איפה האישיות שלך? לאן היא הלכה? לאן היא הלכה? איפה החיים שלך עד עכשיו? נמחקו? תתעל אותם נכון. תביא אותם לחיוב. אל תמחק אותם. הם היו לא טובים. בוא ניקח אותם. בוא נעצים את הכוחות האלה, נקח אותם לחיוב, הם ייתנו לך ברכה בתורה שלך, במידות שלך, בהכל. אל תגיד אני כלום, אני סמרטוט, אני כלום. לא, לא, כל היום הוא הספר, מאובן. עד כדי כך רואים בעל תשובה בהתחלה, מתחיל לגדל לזיפים, שם כיפה על הראש, והוא עצוב. מה שואלים אותו? מי מת? כמו אבל. למה צריך למות מישהו? כדי לחזור בתשובה. יצרה מת. לא, אנחנו לא הלגנו אותו. עוד פעם, אז זה היה טעות. יצרה לא מת. יצרה לא עשה תשובה. אותו גם החזרנו בתשובה. אנחנו לא הורגים אותו, זה הטעות. אסור לנו להרוג אותו. כי אם נהרוג את יצרה, לא נוכל לעשות כלום בחיים. כלום. לא ילדים, לא שום דבר. לא, לא התקדפות, לא התפתחות. אין. את היצרה אנחנו לוקחים ומתעלים נכון. מכוונים אותו לאבות הקדוש ברוך הוא. וזה החולשה של הרבה בעלי תשובה. שמה שהם עושים בדרך כלל, הם מקצינים באופי שלהם, מתכנסים לתוך עצמם, והורגים את יצרה, אי אפשר להרוג אותו, אבל הם במרכאות הורגים אותו, אבל הם שוכחים שהוא הרג אותם. כי הוא התלבש עליהם והביא אותם ככה. שהמצב שלהם כרגע הוא בדיוק יצר הרע. מה שהם עכשיו, זה כי יצר הרע לא מת, אלא הוא ניצח אותם. אומרים על של מנחם ברסלב, ככה אומרים, שיצר הרע, כשאדם עושה עבירה, הוא לא שמח. למה לא? לכאורה זה העבודה שלו. אומר רגע, אלה הדוסים האלה ממזרים. למה? אם הוא עשה עכשיו עבירה, עשה לי תשובה מאהבה, זדונות, לפחות הזכויות. אכלתי אותה. בוא נעשה אותו מיואש, עצוב. ניצחנו אותו, זהו. אז הוא רק כשאוכל אדם מיואש, הוא עצוב, הוא שמח. כשאדם עושה עבירה, הוא קצת שמח. למה עשה לי תשובה מאהבה, אכלתי אותה בהפוכה. כאילו, לקח אותי, עשה לי זה. זה בדיוק, שם אנחנו רואים את זה יפה. שדווקא בתשובה מאהבה, אתה לוקח את הזדונות, את הכוחות השליליים, והם הופכים להיות זכויות בתשובה מאהבה. זה מראה כמה אתה יכול לתעל נכון, אם אתה יודע שהכוחות עצמם, שנמצאים במציאות, הכל הוא בורא את הכל לטוב. עכשיו אנחנו צריכים ללקט את הדברים הטובים, כמובן בסיורות, לא עכשיו, אתה הולך עכשיו לרחוב, בעל החוף היה בתל אביב, איפה שאין הפרדה, לא בלבוש ולא כלום, נכנס לזה, אני בא ללקט קורא לצורת של הקדושה. לא על זה דובר, אדם צריך לבנות עצמו, לאט לאט, לבנות נכון, לאט לאט לאט, שכל דבר, הקדוש ברוך הוא לטוב, ואיך אנחנו מעלים את זה. אבל אנחנו באמצע יש לנבא, אבל הזמן נגמר, מה נעשה?